שלום. אני רוצה לפתוח בהקראה של סיפור שפורסם לפני מספר שבועות באחד מעלוני השבת. תוכלו להוריד את הסיפור בקובץ שמצורף לשיעור שלנו. קוראים לו תקנה כרטיס בזמן, כתבה אותו בחורה בשם מוריה. וכך הסיפור. אחי, זוכרת תאי? איזו מן, היו כל כך הרבה עירר לעצמו. נו, אתה בטח זוכר, הירושלמית ההיא שסיפרת עליה עוד הרבה אחרי שחתכת. זוכר, בטח שזוכר. איך הוא יכול לשכוח? כל הבנות שהיו אחריה לא השתוו אליה. מצחיקה, זורמת, טובת לב, דוסית בדיוק כמו שרצה. והחיוך שלה, טור צחור ממיס. אז למה לא? כל כך הרבה פעמים שאל את עצמו את השאלה הזאת. למה לא בעצם? הוא ידע למה. אך לא הסתדר עם המחשבה הזו על עצמו. מה, אני כזה שטחי? כן, הוא היה חייב להודות, הפריע לו איך שהיא נראית. ולא, לא שהיא הייתה עקומה, או היא הייתה, איך לומר, שמנה, לא בדיוק, לא שמנה של 100 קילו. מלאה מדי? כן, אולי זו הגדרה. הוא אפילו ניסה לפגוש אותה 3 פעמים, אבל לא הצליח להתגבר על זה. כמה פעמים עוד חזר והרהר בה, אולי היה פזיז מדי, אולי היה צריך להמשיך עוד עד שזה ייעלם, ואולי זה לא היה נעלם. כמה בדק עם עצמו, התלבט, אולי לחזור, אולי לנסות שוב. אבל היא שמנה, ידעד שוב במוחו. טוב, אז נמשיך הלאה. והוא המשיך, עוד אחת ועוד, ואף אחת לא הזכירה אותה. הם עשו רק 3 פעמים, ואם היא לא הייתה נראית ככה, היה יכול להיות לו ברור שזה זה. אבל יחד עם הזה, זה היה כל כך לא זה. אני כל כך רדוד, זה כל מה שמעסיק אותי, אבל אני מרגיש דחייה, אין לזה סיכוי. ועוד אחת חמודה וזורמת. ולא, הזה לא הגיע. הוא כבר שבור, מתבוסס באדמה אשר טיב לעצמו, שוקע. כן, זוכר, מעניין מה הייתה היום. והחבר אומר, הרבה דברים טובים קרו איתה, אתה יכול להציץ מאחוריך, לא זו עם הכחול, עם הסמלה השחורה וה... כן, הוא ראה אותה. זאת היא? אין מצב. אתה בטוח? מלמל. שערה פזור, סמוקת לחיים, והסמלה השחורה הולמת את גופה הרזה. כל כך יפה, כל כך נראית טוב, צחוקה, מתגלגל, והחיוך, החיוך הממיס הזה. כמה ימים חשב וירר בו. ורזה, כל כך רזה. באמת? פיו יבש, מתלבט במה להאחז. זאת היא בדוק. כבר שאלתי אותה עליך. היא זוכרת ואפילו לטובה. דיברת איתה? היא זוכרת? ומה איתה עכשיו? היא התארסה. עוד 1.5 חודש מתחתנת. מזל טוב שיהיה לה. עיניו לא משות ממנה. הנה הנצנוץ על אצבעה. כנראה סופי. אמי, סתם להתעניינות. ופתאום הוא קולט. החיוך על פני חברו והסימון נופל ברעש מחריש אוזניים מנער אותו. וזה כואב, כל כך כואב. ממתי אתם יחד? לא הרבה אחרי שאתה חתכת. אתה טיפש, אתה פספסת, איך? הוא מרגיש את היובש בפיו, שולח אותות לגופו ורוצה לברוח, לרוץ, לא לחשוב, לבכות, להרטיב את הסדקים שנפערו בו, להתנצל, לחזור. בשעה טובה, אחי. תודה, בקרוב אצלך. עד כאן הסיפור. ואני רוצה לשאול, מה לדעתכם המסר של הסיפור הזה? מה הוא בא להגיד בעצם? אני לא יודע מה איתכם, לדעתי, הסיפור הזה פספס ובגדול. יש כאן איזושהי ביקורת, לכאורה, על אותו בחור שמראה חיצוני מונע ממנו ליצור קשר עם בחורה נהדרת, ורואים שגם הוא עצמו לא מרגיש נוח עם הדבר הזה. אבל איך שנגמר הסיפור, השורה התחתונה היא שלמה הוא אכל את עצמו בסוף? על מה כאב לו? בגלל שבסוף היא נהייתה רזה, והוא לא קנה כרטיס בזמן כמו השם של הסיפור. הוא פספס. ועכשיו שהיא כבר רזה, אז היא מאורסת למישהו אחר. מה אם הייתה נשארת שמנה? אז טוב, אם היא שמנה, אז הוא לא מעוניין. בעצם מה שיש פה זה קבלה סמויה של כל התפיסה הבעייתית שהייתה כאן. הסיפור הזה היה יכול להיגמר אחרת. שהוא רואה אותה באותה חתונה, והיא נראית בדיוק כמו שנראתה קודם, קצת מלאה, והוא רואה טבעת על האצבע שלה, והיא מאושרת, ומתברר לו שהחבר שלו התארס איתה, והוא אוכל לעצמו את הלב, לא בגלל שעכשיו היא נהייתה רזה, אלא בגלל שהחבר שלו הצליח להתעלות על מה שהוא לא הצליח. על זה הוא מרגיש מתוסכל. זה מסר הרבה יותר חשוב מאשר זה שטוב, היא עשתה דיאטה, אז פספסתי. זה הזכיר לי סיפור ידוע, אגדת ילדים, הברווזון המכוער, אחת מהאגדות האחים גרים המפורסמות ביותר, על אותו אפרוח יוצא דופן וחריג, שכולם נידו אותו, וצחקו עליו והרחיקו אותו. עד שיום אחד התברר שאותו אפרוח הוא לא ברווז רגיל, אלא הוא ברבור יפהפה. ובאותו רגע אז כולם התפעלו ממנו ורצו בקרבתו. אז מה המסר של הסיפור ילדים הזה? אם טיפה לחשוב על זה, המסר פה הוא היום ונורא. בעצם הוא אומר, כל עוד אתה שונה ואתה חריג ואתה נראה לא טוב, אין לך סיכוי. ינדו אותך, לא יצליח לך בחברה. יום אחד אם תהפך להיות דוגמן יפה, תהפוך לברבור, אז ירצו בקרבתך. זה המסר שאנחנו רוצים ללמד את הילדים? אם אתה לא נראה טוב, אם אתה לא מצליח, אם אתה שמן, אם אתה נמור, אם אתה ממושקף, זהו, הלך עליך. אם יום אחד תעשה ניתוחים, שיפוצים, אם זה אפשרי בכלל, אם היית יוצא יפה יום אחד, הופך לברבור, אז יש לך סיכוי להצליח. זה המסר, זאת האמירה. אני שמעתי פעם תיאוריה שהסופר כתב את הדברים באירוניה. הוא רצה לשים מין מראה מול האנשים, תראו, כך מתנהלת החברה. רק שאנשים במקום לתפוס פה את הלג, את המרמור, את העקיצה, הם תופסים את הסיפור כפשטו ומתלהבים ממנו. אבל הנושא של היחס ליופי ולמראה חיצוני הוא נושא מורכב. כשאנחנו טיפה פותחים את המקורות ומנסים לשאול את עצמנו, אז איך היהדות התייחסה אליו? האם יופי זה דבר חיובי? זה דבר שלילי? האם לרצות להיות יפה, לבחון מישהו לפי איך שהוא נראה, לפי איך שהיא נראית, זה דבר אמיתי? זה דבר שמראה על נמיכות, על גסות רוח? אני רוצה שנתבונן בשלושה מקורות, שלושה סיפורים שמופיעים בגמרא, והם מראים דברים סותרים לגמרי איך להתייחס לכל הנושא של היופי. אתם יכולים להוריד דף מקורות קצרצר שמביא את שלושת הסיפורים, ואני רוצה שנציץ בהם ביחד. סיפור הראשון מופיע בגמרא תענית זין עמוד א', על רבי יהושע בן חנניה ובת הקיסר, סיפור מאוד מוכר כבר מימי הגננת עליזה בגן. הגמרא אומרת שם שהתורה נמשלה לשלושה משקים, מים, יין וחלב, משקים שיורדים אל המקום הנמוך, כך התורה יורדת רק אל הנמוכים, כלומר אל האנשים שמשפילים דעתם, מי שיש בו את מידת הענווה. ואז הגמרא מספר סיפור על רבי יהושע בן חנניה. כמו שאמרה לו בת הקיסר לרבי יהושע בן חנניה, אי חוכמה מפוארה בכלי מכוער. רבי יהושע בן חנניה, שהיה מחכמי ישראל, הוא היה יועץ של המלך, אביה של אותה נערה, אותה נסיכה גויה, והיא פונה אליו ואומרת לו, איך חוכמה מפוארה בכלי מכוער? אני לא יודע אם היא הייתה חכמה גדולה, אבל טקט בטוח שלא היה לה, והיא דוגרי בפרצוף אומרת לו, תשמע, אתה כל כך חכם, אבל תסתכל איך שאתה נראה, כל כך מכוער, מה זה, כשאלוקים חילק את היופי, איפה היית? לא מסתדר. אמר הרבי יהושע בן חנניה, הוא לא מעליב אותה בחזרה, הוא לא עוקץ אותה, הוא רק שואל אותה שאלה. תגידי, אבא שלך, איפה הוא שם את היין? בכלי חרס, נכון? היא אומרת, נכון. אלא במה נשים אותו? אמר לה, הרי אתם אנשים חשובים, שימו את היין בכלי כסף וזהב. אתם, המלך הגדול, אתם שומרים את היין שלכם כמו כל האנשים הפשוטים בכלים מחרס? לכם ראו לשים אותם בכלים של זהב וכסף. הלכה ואמרה לאביה, באמת, דבר יקר, צריך לשמור אותו בכלי יקר. שמו את היין בכלי כסף וזהב והחמיץ. התקלקל כל היין. באו ואמרו לו למלך, אמר לביתו, מי אמר לה כך? קירתי, איפה הרעיונות המטופשים האלה? בשביל זה אני משלם כל כך הרבה שכר לימוד, שתביא לי רעיונות משונים כאלה מבית ספר? אמרה לו, לא, 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 רבי יהושע בן חנני אמר לי, היועץ שלך, אבא, הוא זה שאמר את הרעיון. קראו לו, לרבי יהושע בן חנני, אמר לו, הקיסר, למה אמרת לי כך? אמר לו, כמו שאמרה לי, אמרתי לה. אני רק רציתי ללמד אותה איזה דבר קטן על החיים. כמו שהיא אמרה לי, מה זה ששמים כזאת חוכמה גדולה בכלי מכוער? ככה אני אמרתי לה. את היין העקר שלכם, איפה אתם שמים? גם בכלי מכוער, ובזכות זה הוא מחזיק מעמד. תשימו אותו בכלי יקר ויפה מכסף וזהב, מה יקרה? הכל ירד לטמיון. שואלת הגמרא, אמרה לו, אותה בת קיסר, אבל הרי יש חכמים, יפים שהם חכמים. כן, אני מניח שלא לעצמה התכוונה, אבל היא אומרת, אבל הרי יש אנשים שהם גם יפים וגם חכמים. למה אתה אומר שחוכמה צריכה להישמר רק בכלי נמוך ומכוער? אמר לה, איהבו סנו היו חכמים יותר. מה זה סנו? רשי שם אומר, אם הם היו מכוערים, היו חכמים יותר. תוספות אומר, הם היו שונאים את היופי. כלומר, הדגש זה לא על המציאות הפיזית, אלא יותר מזה על הגישה הנפשית. איך הם מתייחסים ליופי? האם הם מתפעלים ומתלהבים ממנו, או שהם אומרים, בסדר, יופי, יש דברים אחרים יותר ערכיים וחשובים. אם זה ככה, יש להם את היחס האמיתי ליופי, הם היו עוד יותר חכמים. מה המסר שעולה מהסיפור שלנו? המסר הוא שיופי זה דבר שלילי. אם יש בערך החוכמה ואתה רוצה שהיא תישמר, בכלי יפה זה לא הולך. צריך כלי מכוער, כמו רבי יהושע בן חנניה. רק הוא יכולה להיות בו ענווה שתשמור על אותו אוצר שיש בתוכו. וכולם מכירים את הפסוק, שקר החן והבל היופי. יופי זה שקר והבל. מצד שני, יש שני מקורות שמהם נראה הפוך לגמרי. הגמרא במסכת עבודה זרה, דף כף עמוד א', נמצא בדף שלפניכם. מספרת על רבן שמעון בן גמליאל, שהיה על גבי מעלה בהר הבית, וראה עובדת כוכבים אחת נאה ביותר. אמר, מה רבו מעשיך השם? לא ניכנס פה לסוגיה התלמודית, וההקשר, הגמרא רק מבהירה, הוא לא התכוון לצפות בה, אסור סתם ככה לצפות ביופי של אישה. זה היה קרן זווית, נתקל בה, הוא בא ממקום זה, יופיע כמו בפינת רחוב, הגיע לפניו והוא ראה אותה, והתפעל מהיופי שלה, שיבח את הקדוש ברוך הוא, מה רבו מעשיך השם. אז פתאום אנחנו רואים פה שיופי, יופי אנושי, יופי נשי, זה דבר שצריך להתפעל ממנו. צריך להעריך אותו, צריך להלל את הקדוש ברוך הוא עליו. לא להגיד שקר, שטויות, מה זה חשוב בכלל. אבל יותר מזה, וזה הסיפור המדהים מכולם, במסכת ברכות בדפי עמוד ב' מספרת הגמרא, רבי אלעזר חלה. הגיע לבקור רבי יוחנן, והיה רבי אלעזר שוכב בבית אפל. גילה רבי יוחנן את זרועו ונפל עליה אור. פתאום רבי יוחנן גילה את זרועו, ואור שהבליח שם העיר על ידו של רבי יוחנן, פתאום התגלה כמה יפה. התחיל רבי אלעזר לבכות. אמר לו רבי יוחנן, למה אתה בוכה? אם משום תורה שלא הרבית, השנינו אחד המרבה ואחד הממית, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. רבי אלעזר היה חולה. ואומר לו רבי יוחנן, אם אתה חושב שאתה הולך למות, ואתה אומר לעצמך, אוי, אבל אני עומד למות, ואני כל כך רציתי ללמוד תורה ולהספיק. אל תצטער, זה לא סיבה לדקות. אחד המרבה ואחד הממית, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. גם הספקת הרבה, גם הספקת מעט, מה שקובע זה, מה הייתה הכוונה שלך? התכוונת לשם שמיים? זה שווה הכל. המדרש אומר שאם אדם נפטר בגיל צעיר, בחור בן 20, לוקח אותו אלוקים. הוא יבוא לשמיים לפני ריבונו של עולם ויגיד לו, אלוקים, אם היית נותן לי את ההזדמנות להיות פה עוד זמן עלי אדמות, 40, 50, 80 שנה, מה שעשיתי עד היום ועבדתי אותך באמת ובתמים, הייתי ממשיך לעשות את זה. זה לא הוגן שאני אפסיד בגלל שחייתי רק 20 שנה ואתה לקחת אותי. ושומע הקדוש ברוך הוא ואומר, תנו לו שכר כאילו הוא חי 80 ו-90 שנה. כי העיקר זה הכוונה. ואם לא הייתה לך הזדמנות, זה כבר משמיים, זה לא תלוי בך. אז למה אתה בוחר רבי אלעזר? אם משום קושי המזונות, לא כל אדם זוכה לשני שולחנות. אם זה מפני שלא היית עשיר גדול והפרנסה הייתה בדוחק, טוב, בעולם הזה לא כל אדם זוכה לשני שולחנות, גם להיות תלמיד חכם וגם להיות עשיר גדול. אשר היה שזכית להיות תלמיד חכם, תשמח בזה. ואם משום בנים, זו העצם של בני העשירי שנפטר. ואם מפני רבי אלעזר, שבנך, בניך נפטרו, ועל זה אתה מצטער ובוכה, אתה רואה מה שיש לי פה? כך אומר לו רבי יוחנן, זה העצם של בני העשירי. לרבי יוחנן היו 10 בנים, וכולם נפטרו בחייו מכל מיני מחלות ואסונות. והוא צרר את העצם הקטנה של בנו הקטן ביותר. וכשהוא היה הולך לנחם אנשים שבא להם אסון, היה אומר להם, תראו, אתם חושבים שלכם קשה, אתם חושבים שנגמרו החיים ואי אפשר להתמודד? זה העצם של בני העשירי, תראו איזה אסונות עברתי, ואף על פי כן, החיים ממשיכים ואפשר לעשות ולהתקדם ולחיות ולהמשיך. אז למה אתה מוכר רבי אלעזר? כך שואל רבי יוחנן. אמר לו רבי אלעזר, ושימו לב משפט מדהים, ליופי הזה שלך שעתיד לבלוט באפר אני בוכה. אתה שואל על מה אני בוכה? על זה שאתה רבי יוחנן כל כך בן אדם יפה, גבר נאה, ויום אחד אתה תמות. כדרך העולם, וכל היופי הזה שלך הולך לבלוט באפר ולהירקב. אומרת הגמרא, שאומר לו רבי יוחנן, על זה ודאי ראוי לבכות ובכו שניהם. אתה קורא את הסיפור הזה ואתה אומר, בוא נה, אני לא מבין. על זה שלא למד מספיק תורה, זה לא סיבה לבכות. על זה שהיה דוחק של פרנסה ועוני, לא צריך לבכות. על זה שמתו לילדים, לא לבכות. אבל על מה כן לבכות? על זה שרבי יוחנן, גבר נאה, ויום אחד הוא ימות והיופי הזה יבלה באפר, על זה לבכות? ובוכים שני החכמים הגדולים על זה. אתה רוצה מבולבל לגמרי. אז יופי, זה דבר שאתה צריך לבכות כשהוא נעלם? איך זה מסתדר עם שקר החן והבל היופי? איך זה מסתדר עם זה שבשביל להיות חכם אתה צריך להיות מכוער והיופי רק מקלקל? איך אפשר להבין את הסתירה הזאת? ההסבר הוא כזה. מבחינה תורנית, מבחינת ההסתכלות היהודית על הדברים, האידיאל באמת זה שיש שלמות הופעה של כל הערכים. הרוחניים והחומריים, הפנימיים והחיצוניים. שכל הדברים מופיעים בשלמות, גם האופי וגם היופי, גם הנשמה שבפנים וגם הגוף וכל החן והיופי שלו. בית המקדש, המקום שבו שוכנת השכינה, קרוי נויו של עולם, והוא היה נחשב לאחד הבניינים היפים בתבל, אם לא היפה מכולם, והושקע שם הון ומאמץ רב כדי להפוך אותו ליפה גם מבחינה חיצונית, כדי שכל מי שיגיע יתפעל מהמראה החיצון שלו. זה אלי וענווה הוא יתנהל לפניו, יש עניין שהדברים יהיו יפים, מצווה שאנחנו מקיימים, להדר, שיראה טוב. אבל במציאות שאנחנו חיים בה, כולנו יודעים שהרבה פעמים ההתמקדות בערכים החיצוניים, למרבה הצער, היא תבוא על חשבון הערכים הפנימיים, הדברים המהותיים החשובים יותר. ולכן לפעמים אין לנו ברירה אלא לחסות, לדחות, להקטין את הערכים החיצוניים, לא כי הם לא חשובים, לא כי הם שקר, אלא בגלל שאם נתמקד בהם, זה יכבוש אותנו לגמרי, ולא יאפשר לנו לשים לב למה שבפנים. מאז חטא אדם הראשון, אנחנו נוהגים להתלבש. לפני כן, אז אדם וחווה הלכו ערומים, ולא הייתה בזה כל בעיה, והיו שניהם ערומים, האדם ואשתו, ולא התבוששו, כי הגוף כמו הנשמה זה יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, שניהם זה חלק מהאדם, שניהם חשובים, שניהם הם כלים לעבודת השם, אין ממה להתבייש באמת. אבל אחרי שבן אדם חוטא ואוכל מעץ הדעת, אחרי שהוא הולך אחרי התאוות שלו, כי טוב העץ למאכל, תאווה הוא לעיניים, נחמד העץ, אם נמשיך כמו קודם, כאן יש חשש שהגוף הוא יסנבר אותנו. נלך שבי אחריו ונשכח את הנשמה, את כל הערך שיש בפנים. ולכן אנחנו צריכים להתלבש כדי להסתיר את הגוף, את מה שבחוץ, כדי להחזיר את האיזון שעבד לנו. אבל האידאל האמיתי זה שיש שלמות של הכל. הבעיה שהרבה פעמים קיימת במציאות שלנו, זה שאנחנו מנתקים, שאנחנו מפרידים, שאנחנו תופסים ערך אחד ומבטרים על השני. וודאי, כשהערך שתופסים זה ערך החיצוני, זה גרוע מאוד. נזם, זהב, באף חזיר, אישה יפה ושרה טעם. כך אומר הפסוק, כמו שתיקח חזיר שזה בהמה מגושמת וטמאה, תשים לה נזם זהב. זה לא, החן הזה הוא לא, הוא לא לשבח. גם אישה יפה, אבל אין לה טעם, אין לה אופי, אין לה אישיות אידיאלית. אז היופי הזה, כשעצמו, כשאין לו תוכן פנימי, הוא חסר משמעות. אבל כשיש תוכן פנימי, כמו שהיה אצל רבי יוחנן, שהיה איש קדוש ונעלה, שאצלו הכל הופיע בשלמות. הערך הפנימי שהתבטא ביופי החיצוני, בן אדם כזה אתה מצטער גם כשהיופי הולך לאיבוד. ולא בכדי התורה מספרת על אמותינו הקדושות, שרה ורבקה ורחל, שהיו יפות. מה זה חשוב? זה חשוב. זה גם חלק מברכת השם, וזה ביטא את היופי של הפנימיות שלהם, את הנפש הנעלה והקדושה שהייתה להם, וזה התבטא גם באיך שנראו מבחינה חיצונית. הגאון מבינה היה אומר על הפסוק, שקרחן ואבל היופי, אישה יראת השם היא תתעלל בהם. מוסיף מילה אחת. אישה שיראת השם היא תתעלל במה? לא רק ביראת השם שיש בה, אלא בהם, בחן וביופי. כי בשבילה זה שבח וזה ערך. לכן הדרכת האילנות שאנחנו אומרים בתחילת חודש ניסן, ואנחנו באמת מתמקדים שם ביופי, שיש בפירות, באילנות החדשים שצומחים, אנחנו מברכים כשיש פרחים על העץ, אבל תנאי לדבר שמדובר בעץ עושה פרי. וההלכה הזאת היא מקפלת את הרעיון שאמרנו עכשיו, כשהעץ הוא נושא פרי, זה לא עץ סרק, אלא עץ שיש לו תרומה לעולם, שיש לו משמעות, שיש לו ערך, שהוא בא לבשר את זה בשורה, אז אנחנו גם מברכים על היופי שלו, והיופי הוא רק מוסיף ותורם. אני רוצה להגיד משהו חשוב מאוד לגבינו היום. דיברנו עכשיו על היחס התורני לנושא של היופי, לנושא של החיצוניות, וצריך לדעת שדווקא בתחום הזה, בעידן שלנו, אנחנו נמצאים במצב מאוד מאוד קשה. העולם בימינו סובל משטיפת מוח אסתטית שיוצרת עיוותי חשיבה והסתכלות ברמה שלא הייתה עוד עד היום. ואני אדגים את מה אני מתכוון מסיפור שעלה לחדשות לפני זמן מה, סיפורה של סוזן בויל. סוזן, אישה סקוטית בת 48, רווקה, שגרה לה בכפר קטן בסקוטלנד יחד עם החתול שלה, מעולם היא לא התחתנה. אף גבר לא הביע בה שום עניין, הייתה חיה לה בגפה, באותה עיירה מסכנה, ואף אחד לא היה שומע עליה, עד שהיא עשתה מעשה, וניגשה להתמודד בתוכנית כישרונות בריטיים, משהו כמו כוכב נולד הישראלי, תוכנית שזמרה, שאנשים באים ושרים שם, להופיע שם, ומי שבאמת מצליח להרשים את קהל השופטים, הוא הולך ונעשה כוכב ומתפרסם, ועושים לו תקליט וכו' וכו'. וברגע שהיא נעמדה שם על הבמה לעיני השופטים והאלפים שישבו בקהל, פלוס המיליונים שיושבים בבית וצופים בתוכנית, תוכנית בבריטניה, קרויה לבריטניה יש כישרון, זה השם שלה מתורגם לעברית, ברגע שהיא הופיעה על הבימה ונעמדה שם והציגה את עצמה בצורה ככה עילגת ומגומגמת, כולם פשוט פרצו בצחוק. לא נעים להגיד, אבל היא לא הייתה נראית מבחינה חיצונית נאה כל כך, לא מאופרת, לבושה באיזה סמלה של סבתא שמזמן יצאה מהאופנה, אישה כזאת גדולה. וכולם הסתכלו עליו ואומרו, מה זה הדבר הזה? ואפילו השופטים לא הצליחו להסתיר את הצחוק שלהם, שהם שואלים אותה, מה את רוצה להשאיר לנו, כמו מי את רוצה להיות? והיא אמרה, אני רוצה להיות כמו איזה דוגמנית, כמו איזה זמרת ושחקנית בריטית מאוד מפורסמת, וכולם התפוצצו מצחוק. מה? מה את חושבת שאת? ואז היא פתחה את הפה והתחילה לשיר. וכולם נדהמו. התברר שאותה אחת שלא נראית משהו, ומבחינה חיצונית היא אולי אפילו דוחה, היא זכתה בכל מלאכי יוצא דופין. ברגע שהיא פתחה את הפה והתחילה לשיר, כולם ידמו, איזה יופי, איך היא שרה. הסרטון של ההופעה שלה, וכמובן שהיא עלתה לשלב הבא בתחרות, הוא זכה לעשרות מיליונים של צפיות תוך ימים ספורים, מעל 100 מיליון. הזמינו אותה להמון תוכניות אירוח, יש ערך על שמה בוויקיפדיה, אנציקלופדיה אינטרנטית, והיא הפכה לכוכבת בן רגע. אבל השאלה שאני רוצה לשאול פה זה, למה כולם היו מופתעים? מה קרה? הרי זו לא היה תחרות של דוגמנות, זה היה תחרות זמר. והיא באה לשם לשם. למה ברגע שהיא עולה לבימה, כולם צוחקים ומלגלגים ואומרים, איך יכול להיות שהיא תשיר בכלל? אוקיי, היא לא נראית כמו דוגמנית, אבל היא שרה יפה. מה הבעיה בזה? מה פה לא הגיוני? אתם מוכנים להסביר לי? התשובה לשאלה הזאת היא כואבת מאוד. והיא אומרת שבעצם כולנו קורבנות של שטיפת מוח. שטיפת מוח שמרגילה אותנו שחייבים להיראות בצורה מסוימת. יש איזה מודל של יופי שכולם צריכים לעמוד בו. ולא יכול להיות שתהיה זמרת שהיא לא תראה גם כמו דוגמנית. וצאו ותבדקו את מגישי החדשות בטלוויזיה, את זה שמגיש את מזג האוויר, הקריינים, הכתבים שמופיעים, זמרים, אנשים ששום דבר בעבודה שלהם לא אמור להיות קשור ליופי, אבל יש שם רף של יופי מאוד מאוד גבוה. והמיליונים, מאות המיליונים שצופים בזה, משהו קורה אצלם בפנים. והמשהו הזה הוא היום ונורא. יש שטיפת מוח שמטפטפת פנימה, שמחנכת אותנו לשפוט ולדון אנשים לפי איך שהם נראים מבחינה חיצונית. יש פה נזק נוסף, וזה פגיעה בדימוי העצמי של המוני מיליוני נשים רגילות שמסתובבות בעולם שלנו, שלא נראות כמו דוגמאיות, נראות רגילות. ומנסות לעשות מאמצים אדירים כדי לראות כמו איזה מודל יופי לא נורמלי של ברבי, או כל מיני דוגמאיות שהם ראו, ויש עשרות אלפי נערות שמרעיבות את עצמם וסובלות מאנורקציה והפרעות אכילה אחרות, כי הן צריכות להיות יותר רזות ויותר שדופות בשביל להתאים איזשהו מראה חיצוני שהוא היפה בעיני הטלוויזיה. העולם שלנו הפך לשוק בשר, שהיום הגוף של האישה זה בסך הכל אובייקט שנועד לקדם מחירות, מוצר שנועד רק למשוך ולגרות, ויש לזה גם השלכות לכמות עצומה של הטרדות ופגיעות מיניות שאנחנו רואים, כי התרגלנו שמה שקובע זה החיצוניות והמראה, ובשוק הבשר שהולך בחוץ, שמעתי פעם מאישה שאמרה שהסיכוי שלה להתקבל לעבודה תלוי באופן שבו היא תתלבש לרעיון באותו יום. עד כמה היא תהיה מפתה ומושכת, וזה עצוב שבמקום לשפוט בני אדם ואישיות וצלם אלוקים, שופטים בשר. עמדתי לא מזמן בסופר, במקום שבו אני גר. ושם כשעומדים בקופה, בסטנדים האלה, שיש שם את כל הממתקים האלה, אתם ודאי מכירים, אז שם היה כל מיני חוברות של תשבצים, תשחצים, סודוקו, שאנשים פותרים בשביל להעביר את הזמן. וראיתי שם שתמיד על השער של החוברת תשבצים יש תמיד אותו דבר. תמונה של איזושהי בחורה דוגמנית, בדרך כלל לא לבושה כמו שמקובל במאה שערים. ועמדתי שם לא מזמן, פניתי לאיזה בחורצ'יק לא חובש כיפה שעמד לידי, ואמרתי לו, תגיד אחי, אני יכול לשאול אותך שאלה? אז הוא אמר לי, כן. אמרתי לו, תגיד, אתה רואה פה את החוברת, אתה יכול להסביר לי מה הקשר בין התשבצים לבין הבחורה? אז הוא הסתכל ואמר לעצמו, באמת, מה הקשר? אף פעם לא חשבתי על זה. זאת אומרת, נו, זאת בדיוק השאלה שלי, תגיד אתה, מה הקשר? אז אני אומר לו, תגיד אתה מה הקשר? אז הוא אומר, אני לא יודע. אז אמרתי לו, תגיד, יכול להיות שהיא זאת שחיברה את התשבצים? אז הוא חושב שנייה ואומר לעצמו, לא, לא נראה לי. כמובן שאני התלוצצתי איתו, אבל הנושא עצמו הוא עצוב מאוד. בעצם הפכו אישה, הפכו בן אדם מצור עם אישיות, עם רצון, עם תקוות ושאיפות למוצר מקדם מחירות. מדביקים את התמונה שלה, ואם עושים את הסימן שזה מוכר, וזה עצוב מאוד שאנחנו הגברים מנסים לפתות אותנו בדברים כאלה, אם זה מוכר, כנראה שזה עובד. ואנשים קונים חוברות וקונים מוצרים. תראו חוברות של פרסומות היום, לא משנה אם מוכרים לכם מיונז או מכונת כביסה, או אני לא יודע מה, תמיד יש שם תמונה של אישה באיזשהו לבוש מינימלי. ככה מוכרים דברים. ולכל הנושא שדיברנו עליו עכשיו, יש השלכות גם כשמדובר על הנושא של שידוכים ושל היכרויות, וזה חוזר אל הסיפור שפתחנו בו, שאנשים מגיעים עם רף ציפיות מוגזם, משהו מהסרטים כשבאים להיפגש, וככה באמת קשה מאוד להתחתן. אז תראו, אני לא אומר, זה לגיטימי בעיניי לסיים קשר בגלל מראה חיצוני. אם נפגשת, אם נפגשת, ובאמת לא מוצא חן בעיניך הצד השני, אתה לא יכול להסתדר איתו, זכותך לסיים את הקשר. אסור לאדם לקדש אישה עד שיראנה אומרת הגמרא, ולכן צריך להכיר לפני. חלק מהאהבה ומציאת החן היא תלויה גם באספקט הזה של המראה החיצוני. אנחנו לא מלאכים, וזה לגיטימי וזה בסדר גמור. כמובן שצריך לדעת, ככל שאתה בן אדם יותר פנימי ויותר עמוק, אז מלא המקום החיצוני יתפוס פחות מאשר האישיות והעניין הפנימי. אבל צריך להיזהר לא להגזים עם העניין הזה, ולא לפתח דמיונות וסרטים וציפיות לדברים שבטלוויזיה הם קיימים, במציאות הרבה פחות. וצריך באמת לתת הזדמנות, לפעמים, אפילו כמו מראה חיצוני, הוא משתנה עם הזמן. אני מכיר איזה מקרה של זוג שכשהם עמדו להתחתן והיה קשר טוב, הבחור אמר, יש דבר אחד שמאוד מפריע לו בבחורה, אף שלה היה ככה קצת פה, קצת שם, משהו שאפשר לסדר באיזה ניתוח פלסטי פשוט. מסוכם ביניהם שמתחתנים, אבל אחרי החתונה היא תלך ותעשה ניתוח פלסטי, צ'יק צ'ק סדר את העניינים וכולם יהיו מרוצים. והתחתנו, ודי מהר היא נכנסה להיריון, אז אי אפשר לבצע את הניתוח, אז אמרו, טוב, אחרי הלידה נעשה את זה. אחרי הלידה לא עבר הרבה זמן ושוב נכנסה להיריון. אמרו, טוב, אחרי הלידה השנייה נעשה את זה. וכשהרגע הזה הגיע והיא אמרה, טוב, אז הגיע הזמן, נעשה מה שדיברנו, נראה לעשות הניתוח. אז הוא אמר לה, שלא תעזי לגעת באף שלך, כמו שהוא בדיוק ככה אני אוהב אותו. סיפור אמיתי לגמרי, שמלמד לנו שעניין של מראה חיצוני, זה דבר שמאוד תלוי באיכות הקשר שלך עם האדם. נסו לעשות איזה תרגיל, תחשבו על שלושת אנשים שאתם הכי אוהבים בעולם. זה יכול להיות אמא, החבר הכי טוב שלי, לא יודע מה. יש לכם שלושה אנשים, תעצמו עיניים. אוקיי, תגידו לי, האנשים האלה שאתם באמת הכי אוהבים אותם, הם נורא יפים. יכול להיות שחלקם נראים טוב יותר, טוב פחות. אני בטוח שהרבה מכם יגידו, האמת, אף פעם לא חשבתי על זה בכלל. ובאמת הם לא נראים משהו, אבל אני כל כך אוהב אותם. כי באמת כשמכירים מישהו באמת, העניין החיצוני הוא תופס מקום, אבל אחר לגמרי. ולפעמים גם כשנפגשים לצורכי ניסויים, הם נותנים הזדמנות פעם, פעמיים, שלוש דברים נראים אחרת לגמרי. האם יש סיכוי להינצל מאותה שטיפת מוח? האם נוכל להימלט מהמודל הזה שציירו, שהכניסו לנו לתוך הראש? אני חושב שהדבר הזה מאוד תלוי בנו. עד כמה נהיה מודעים, עד כמה יכפת לנו, עד כמה נברור טוב את התוצרים האלה שמכניסים לנו, וגם עד כמה נהיה אנשים פנימיים, אנשים שמה שחשוב להם באמת זה מה שהולך בפנים ולא רק מה שבחוץ. הדבר הזה ללא ספק, למרות שזה אתגר גדול בדור הזה, הרבה מנו זה בידיים שלנו. אז רק האחל שלנו בהצלחה. תודה על ההקשבה. שלום שלום.